criança presbítera e que abaixa o outro, e a tano le quinus na moetet manigue a data olamim. יותר מ-50 אנשים מכל האמונות והדתות של העולם. לא רק האמונות והדתות שבנויות על התורה והיהדות, עם כמובן הטעויות והסילופים שלהם, אבל היסוד, קוראים אותם בני דת אברהם, כך קוראים את עצמם, היהודים כמובן, אבל גם הנוצרים המוסלמים שהם מאמינים בתנ"ך, אלא שעושים מה שלא היה צריך להוסיף.
ערבים מאמינים בתנ"ך?
ערבים מתי מאמינים? זו שאלה. הם קוראים אותם עם הספר. ואותו הנביאה אמר, לא באתי לסתור את דברי משה, אלא להוסיף עליהם. אז התוספת שלו אולי מיותרת, אבל היסוד אצלנו ככה, זה ברור. מרמב"ם אומר שהם באו לעולם שתי הדתות האלה כדי ליישר את הדרך למלך המשיח. כי לעבור ישר מעבודת אלילים לעבודת השם זה קשה. כך אומר הרמב"ם. אבל האסלאם אומר שזה לא עבודה זרה, לנצרות יש שיתוף. יש מחלוקת שיתוף שמשתפים הקדוש ברוך הוא עוד זה, אז יש דעה בתוספות, כתב המאירי, של הגויים זה מותר, רק לנו זה אסור, ויש דעה שגם להם זה אסור. אז זו שאלה אם נתייחס להם כעבודה זרה או לא. אבל ביסוד מאמינים באל אחד, והמוסלמים ודאי אומרים אל ובלעדי האל, ורק אותו מוחמד הוא של הנביא, הוסיפו נביא. אבל הם לא באמת מכחישים את המציאות השם יתברך. אבל יש עולם גדול שאנחנו בכלל לא תופסים את זה, אנחנו לא התרגלנו לכל ההלך המחשבה הזה של מאות מיליונים אנשים בעולם, מאות מיליונים, אני לא מגזים, שהם דתות המזרח. הודו, הודו, סין, יש גם במערב, בעיקר מרוכזים באזור ההוא, הודו, סין, יפן, כל האזורים האלה, ושם בעיקר שולט בכיפה דת שנקראת בודהיזם, וראש הדת הבודהיסטית באי טייוואן, שזה פעם קראו אותו פורמוזה, זה היה נשאר, מה שנשאר מממלכת סין הלאומנית, שאחר כך נרד בה ועשה מדינה לאומית, צ'אנג קאצ'ק, המרשל שלהם, ואחריו מרדו בו הקומוניסטים, והם לוחמים מהדת עם האמונה, עד לכך שהם הורגים ממש את המאמינים. יש שם מחלקים ברחוב המרכזי של העיר קרוזים שכל המבקרים של למה העולם שותק על זה שכל מי שעוסק באמונתם שם אז אלה הורגים אותו. אז שם ראש האמונה שלהם, של הבודהיסטים, הקים מוזיאון שנקרא מוזיאון של דתות העולם. כך זה נקרא. כבר נזמין אותנו, אנחנו עורכים שלו, והוא, גם שיחות ארוכות איתו, ניסיתי לעמוד על טיבה של האמונה שלהם. וזה לא ברור לגמרי, הם בכלל לא שהם שעובדים עבודה זרה. אין מציאות של אל, לא מבינים בכלל שיש דבר כזה. יש מציאות של האדם המושלם, והאדם המושלם זה היה בודה, והוא, מה השלימות שלו? שאין לו יצרים, ואין לו רצונות, ואין לו מלחמות, ואין לו תאוות, ולא רוצה שום דבר, הכל שלם ושקט, עד שמגיע לאפס גמור, והאפס זה האידיאל. הם קוראים את זה בלשונם נירוונה. יש פה מלון אחד בים המלח שקרא את עצמו נירוונה, כאילו שמגיעים שם לרגיעה, לשלווה, זאת אומרת, האידיאל זה השלווה. אם אתה בא לעולם ולא הגעת לאידיאל הזה, לשלמות הזאת, וכל אדם יש לו יצרים ותאוות, רצונות, לאסוף כסף, לאסוף רכוש, לאסוף ילדים, לאסוף נשים, כל היצרים שיש בבני אדם, אז אם אתה לא הגעת ולא התמזקת עם האישיות של הבודה שלהם, אז אתה צריך לחזור לעולם לגלגול שני. זאת אומרת, כל התורה בנויה על גלגולים. ואת הכינוס הזה מזמינו, יש בירושלים מכון שנקרא מכון אליהו ליחסים בין דתיים. למה אליהו? אליהו הנביא יבוא להחזיר כל העולם כולו. ראשו מי יהודי ירי שמיים, תמיד חכם, שם הרב דוקטור אליהו גושן. אביו היה פרופסור גוטשטיין המפורסם, בלשן ידוע. אבל הוא, המכון הזה, אנחנו ברבנות הראשית יש ועדה שנקראת ועדה ליחסים בין דתיים. ועליי, כאילו הרבנים הראשיים עוד הקודמים, להיות היושב ראש לוועדה, יושבים שם גם כמה רבנים, הרב יוסף עזרן, הרב הראשי של ראשון, הרב ציון הרוסי, הרב של קריית אונו, והרב ברודמן, הרב של סביון, הרב רוזן, שהיה פעם רב ראשי באירלנד, והיום הוא מנהל הוועד היהודי האמריקאי, הקונגרס היהודי האמריקאי, יש כזה ארגון מינלאומי להגן על היהודים בכל העולם, ליחסים עם ראשי הדתות האחרים שלא ירדפו אותנו. הוא שם המנהל את זה, ועוד כמה רבנים חשובים. היו שם בערך 50 איש, והנושא של הדיונים, המועצה הראשונה הייתה לפני שנתיים בסיביליה, בספרד, אז היינו שם יחד עם הרב הראשי, הרב אמר, וניצלנו את זה לבקר את עירו של הרמב״ם בטולדו, ששם גם ראינו את בית הכנסת של הרמב״ם, שהוא התפלל וכן הלאה, והמדינה שם עשתה בזה חג לאומי, זה היה נדמה לי 800 שנה לפטירתו של הרמב״ם. ובאותו מקום, בעיר סיביליה, שזה מרחק של שעה נסיעה ברכבת, היה המועצה הזאת, ושם דובר בכלל עצם הדבר שאנשים מאמינים צריכים לדאוג אחד לשני, למנוע מלחמות ושפיכות דמים בעולם עד כמה שאפשר. הפעם היה משבר הקדושה, או בלשון האנגלית, The Crisis of the Holy, זאת אומרת, המשבר של הקדושה, מה הכוונה? פעם בעולם, ברגע שידעו שמשהו זה עניין של דת, להבדיל בין ישראל לעמים, בין קודש לחול, גם אצלם היה יחס של כבוד. פחדים לפחות לגוע בזה. כמו שאצלנו להבדיל, ישנו היה עניין, יש בית כנסת, יש רב, יש תלמיד חכם, יש צדיק, יש ספר תורה, יש ספר קדוש, אנשים בדרך ארץ. בעולם שלנו היום, בייחוד בעשרות השנים האחרונות, ואחרי שתי המהפכות הגדולות של הקומוניזם ושל הנאציזם, והיום העלייה של קרנה של ארצות הברית של אמריקה, ששם הכל בנוי על ריצה אחרי הממון ואחרי ההון ואחרי השלטון, אנשים איבדו יחס של כבוד לקדושה. בטלנים מתעסקים בזה, אין יחס. וזה כמובן מדאיג אותם. על הצערנו המציאות של החילון, גם אצלנו קיימת, של החילון ושל הריצה אחרי התענוגות ואחרי ההישגיות, והמדע זה האליל המודרני, הטכנולוגיה. היום אתה יושב כאן ומדבר באינטרנט לכל העולם, וכל העולם אתה יכול להביא דברים טובים. אם כמו שם דברי תורה נאמר, זכה לשאת לו סם חיים, לא זכה לשאת לו חלילה סם מוות, גם ההתפתחות הזאת, קוראים לזה גלובליזציה. אם בלי יהדות, בלי המציאות של יהדות שמכניסה לתוך העולם הזה את הקדושה, כמו שקראנו בפרשה שקראנו לפני שבועיים, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, מיני מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, ואומרים בשם הרבי מקוצק שאמר שהקהל חושב שהקושי, הנס הגדול הוא העלייה, יותר קשה מה לרדת. הקדוש ברוך רוצה שלא תהיה מסוגל רק לעלות, אלא גם לרדת חזרה אל העולם הזה, להביא את הקדושה. עולים ויורדים, זה היהדות. מכניסה בתוך ההישגיות של העולם הזה, בתוך האוכל, בתוך השתייה שמברכים עליהם, בתוך חיי המשפחה שמברכים עליהם, מכניסה את השמיים לארץ, מקשרת את השמיים לארץ. בעולם הזה לא קיים, המושג הזה לא קיים. או שאתה האיש שעוסק בעניינים של אמונה ודעת, אז אתה פרוש מהחיים, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, מנהג העובד אצלנו לא כמו אצלם, שהם הולכים על ההרים ונפרדים מהחיים ומענים את עצמם, זה מנהג מאות העולם. מנהגנו להפך. לדוגמה, אני אמרתי את זה בדברים שלי, שההרצאה המרכזית שנעשיתי שם, אצלנו, אצל התורה, אצל היהדות, היום הכי קדוש בשנה, יום הכיפורים, אמנם באותו יום לא אוכלים ולא שותים, ולא חיים חיי משפחה, אבל הכהן הגדול לא יכול לעבוד את עבודת הקודש ביום הכיפורים, אין לו אישה. שנאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו. זה בדיוק ההפך. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הם קוראים את ראש הדת שלהם, האפיפיור, קוראים אותו פונטיפקס. פונטיפקס זה כהן גדול. ודאי שהוא לא יכול להיות נשוי. את המושג הזה שאפשר לחיות חיי משפחה, וחיים נורמליים, רגילים, ולהיות, להישאר קדוש וטהור, זה הגוי לא תופס. אמר לי פעם אבי מורי, הרב הנזיר הקדוש זכר צדיק לברכה, בשם מורו ורבו, אור ישראל וקדושו, מרן הרב קוק זצ"ל, על חג הסוכות, הרב היה מדבר על הפסוק, והיה ביום ההוא, יהיה על מצילות הסוס קודש להשם, היה אסירות לבית השם, קיים מפני המזבח. זאת אומרת, האכילה והשתייה של הקודשים, העולם הזה, ההנאות של העולם הזה, שלכאורה זה סתירה לקדושה, אצלנו להפך, אנחנו מקדשים את זה, מעלים את זה במדרגה הגבוהה. לכן הוא הסביר שגוי שמתנדב לבית המקדש, אפשר לקבל עולה. לשרוף את הכל על המזבח זה גוי מבין. לשלמים,
לאכול.
שאתה אוכל את זה, וזה עבודת השם, זה גוי לא יכול לתפוס. אז זה גוף, זה לא נשמה, אתה ממלא את הקרש שלך וזה עבודת השם. אנחנו כן.
כהנים אוכלים ובעלים מתקרבים.
אנחנו לא רק כהנים אוכלים, גם הבעלים אוכלים, שלמים אוכלים הבעלים. מביאים חגיגה, מביאים קורבן פסח, מי אוכל את זה? כל אחד, כל יהודי אוכל. זאת אומרת שההנאות של העולם הזה, אפשר לקדש אותם, לעלות אותם למדרגה של הקדושה, עבודת האלוקים, זה הראש של הגויים לא תופס. אני ראיתי על הפנים של כהני הדת של המזרח, שזה בכלל אצלם היה מין חידוש גדול מאוד. חידוש גדול שיש דת, דת השם, אמונה, תורת ישראל, יהדות, שאומר שלא צריך לברוח למנזר. הדיונים שלנו היו, עיר הבירה של טייוואן היא טייפה, אבל המקום שבו היה, יש הר קדוש שלהם, וראש ההר הקדוש אברהם, מאו צונג ששמו, והוא היה המארח שלנו, גם יסד את המוזיאון הזה שסיפרתי עליו, אז הוא ישב איתנו, והיו לי שיחות ארוכות איתו, לנסות למצוא יותר על מה ממנים, ראיתי שאצלם להפך, או שאתה בחיים, או שאתה איש קדוש. אי אפשר שני הדברים ביחד. מי שמחליט להיות נזיר אצלם, אז אין לו אישה ואין לו ילדים, הם מגלחים את שערות הראש, גם הגברים, גם הנשים, בלי בכלל שערות, ואלה הראש הדת שלהם מכוסה עם איזשהו מצנפת חומה כזאת. אין חיים פרטיים. כמובן שזה דבר בלתי טבעי, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בדרך הטבע, אז כל האמונה הזאת, שרוע הקהל הולך ושקוע בעולם הזה, ואלה שהם נבחרים להיות הכהנים, אלה צריכים לפרוש מן החיים, זה מושג יסוד של האמונות שלהם, שמנוגד תכלית הליבוד לאמונה שלהם. אז הסברתי, מה זה עניין של קדושה? מה עושה דבר קדוש? בן אדם אומר בפה שלו, שזה יהיה קדוש, שזה יהיה הקדש. התורה נתנה לו כוח לעשות את זה. מעשה ידי בני אדם והפה של בני אדם, היות שיש לכל אדם חלק אלוקה ממעל, הנשמה שהוא נתן לו, הנשמה הקדושה, אז הוא יכול לקדש את החולין. זה מציאות שקשה לתפוס לגוי. אלא כי אני חושב שאנחנו מגיעים לאחרית הימים. ואני הפסוק שפתחתי בו את דבריי שם היה, כי אז ההפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולה בשם השם. שפה ברורה. במשך שבוע ימים שמענו את השפה הסינית. כל כך שונה מכל עולם המושגים שלנו, לא רק של השפה העברית או הערבית, אלא גם השפות האירופיות. לא להבין בכלל. יש להם אלפי סימנים. אלפי סימנים, כותבים את הדברים מלמעלה למטה, לא מימין לשמאל או לשמאל ימין, איך יכולים לזכור עשרות אלפי סימנים, אני יודע איך שהם עושים את זה, וכל צורת הדיבור שלהם, אי אפשר להבין כלום, וזה, גם שפות שאני לא מבין, אני שומע אנשים מדברים ספרדית או איטלקית, אני קצת מבין אותם, אי אפשר להבין בכלל. מה שעשה הקודש ברוך הוא לעולם בדור ההפלגה, שבלל את שפתם, והארץ לא ספח דברים אחדים, זה תחילת הירידה של העולם, ובעזרת השם שמגיעים לאחרית הימים, אז כל העמים ידברו אותה השפה. זה לא רק אותה השפה באופן טכני, אלא גם אותה השפה שמבינים איש את דרך המחשבה והדיבור של רעהו. כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, שכל העולם כולו יבוא לעבוד את השם, ואנחנו נהיה המורים לעולם כולו של דרכי השם. תראו את סוף הלכות מלכים, מה שהוא מתאר את האחרית הימים. מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז זה בעזרת השם אחרית הימים, יש בזה קידוש השם גדול, ואני חושב שאלה שיצאו משם, הם יהפכו להיות אוהבי ישראל, אני לא יודע, אבל שאין גם שנאת ישראל אצלם, בניגוד לנוצרים ולמוסלמים, שהם מתחרים איתנו על העניין של הבחירה והסגולה. ככה זה היה הבעיה. לא אנחנו, לא אתם היהודים, רק אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא, את האל האחד. עכשיו בכלל אנחנו לא שייכים לאותו עניין, הם לא יודעים מה שזה, לא יודעים תנ"ך, לא יודעים כלום. וזה אין לא אהבה ולא שנאה, הם בכלל בעולם אחר. אבל הם בני אדם של הקדוש ברוך הוא יצר אותם, בצלם אלוקים, הם קיימים בעולם, והם מיליונים, מיליונים, מאות מיליונים, לא מיליונים. אז זה היה ממש חוויה מיוחדת במילה, ואני חייב לומר שקיבלו אותנו בצורה הכי מלכותית, ממש השליח האדום, ראש הממשלה שלהם בא, ושר החוץ שלהם בא, בישיבת הפתיחה, וגם הכין לנו אוכל מיוחד, הם על פי דתם, הם צמחונים. אז כבר שהנזירים שלהם, בבית הערכה המיוחד שבנו שם על שפת הים השקט, הר גבוה, דומה קצת כמו בחיפה, לכרמל והים, אבל הרבה יותר גבוה, והכל מלא עצים, וחוף האוקיינוס השקט, ההר נמצא, למטה היה בית הערכה שגרנו בו, ולמעלה היה בית לדיונים שנפגשנו בו כולנו, כמובן בית העבודה זרה שלא נכנסנו, והם, ברוך השם, ראו עולם אחר, יש עולם אחר, ובזרת השם עוד יגיע היום, שנאמר עליו, הלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, יורנו מדרכה ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה על הר השם ירושלים. ואם אנחנו זכינו קצת להראות לעולם את האור שבתורה ושביהדות, והיה זה שכרנו. בדרך חזרה משם, היינו בארצות הברית, גם ענייני מוסדות אריאל, המפגש השנתי של הידידים שם, שהתומכים במוסדות וכן הלאה, שם הוחלט להקים בירושלים, ואולי גם בחיפה, מרכז עולמי ללימודי הרבנים. שכל רב ייקח חופש שנה, ובתוך השנה פעמיים בשנה לכמה שבועות, לבוא ללמוד בארץ ישראל. זה יהפוך את ארץ ישראל לבירה המוחדית של העולם. זה הוחלט שם באסיפה, והתמנה שם הרב רפאל גרוסמן, שהיה נשיא הסתדרות הרבנים של אמריקה, לעמוד בראש המפעל הזה. עכשיו אנחנו עוסקים בצד הכספי. להשיג את זה, ואם זה, החזון הזה יתגשם, זה עניין חשוב מאוד, בזה עסקנו בדרכנו חזרה בארצות הברית. אבל שם היה דיון מיוחד. בבניין האום, אוקיי, לפני שבוע, כנס מטעם המועצה למוסר והליכות ויחסים בינלאומיים. אתם שומעים? שדווקא אישה חשובה, דוקטור שושנה בקרמן, שהגישה את הבגץ, עם הרב של אלי סיני, הרב ברכן, בעניין הריסת בתי הכנסת. הקימו יום מיוחד בבניין האום, השתתפו נציגים מ-20 משלחות, אנשי הדת שלהם, שם באמת לא היו רק מזרח הרחוק, רק מוסלמים או נוצרים או יהודים, בעיקר היו מוסלמים, לעשות חוק בינלאומי, אמנה בינלאומית, להעביר את זה באום, שאסור לברוע במבנה דת כלשהו, גם בזמן מלחמה, גם בזמן שלום, ומי שעושה זה עובר על החוק הבינלאומי. ואז הוא מחויב לצאת כנגדו בכל התוקף. זה בעקבות שריפת בתי הכנסת בגוש קטיף. ודווקא המרצה המוסלמי, פרופסור אחד בשם טלל, מאוניברסיטת שיקגו, הוכיח על פי אמונתם שהם מתנגדים לדברים האלה. שמה שעשו אלה הקנאים, החמאס, אלה וסרפו, זה נגד האמונה שלהם. הביאו את המקורות שלהם, את כתבי הקודש שלהם, וכן הלאה. ואתם, אם ככה, למה אתם שותקים? כאילו בשם האסלאם עושים טרור ופוגעים בתי כנסת וכן הלאה. גם היהודים פגעו במסגדים שלהם. אמרתי, גם זה אסור לעשות. אנחנו לא פוגעים באף אחד. ככה הם טענו. בכל פנים, זה היה יום מיוחד שם, ושם אני בניתי את ההרצאה שלי על הפסוק בכל המקום אשר אזכיר את שמי, תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מה הופכת למקום? ברגע שאדם מייחד מקום לשמו של האל, הקדוש ברוך הוא, כל פעם אל אחד, יש למקום הזה מימד של קדושה ואסור לפגוע בו. ועכשיו הכינו שם הצעת אמנה, 20 משלחות באום חתמו על זה, שיהיה חוק בינלאומי שני דברים. שאסור לפגוע במבני דת, ואסור לנצל מבני דת ולא, ומקומות תפילה להסתה לאומית או פוליטית או כל דתית נגד ישוע. שזה כאילו, גם זה מה שהם עושים כל יום שישי, הרי הם עושים.
הרבים
החליקו את זה? הם חתמו? הם חתמו, המשלחות הרביות חתמו? טוב, אתה יכול לעשות מה שאתה יכול לעשות, אבל בכל זה הבדל אם זה הופך להיות חוק בינלאומי, זה יכול להיות טוב. יכול, שאלה איך יישמו את ההלכה למעשה בחיים.
מי היה בשם הערבי?
אה?
מי היה בשם הערבי?
היו 20 מדינות.
לא, אם עכשיו מי היה
מהמנהיגים הערבים? היו, את השמות לא יודע, יש לו כולם. היה, לפני כל משלחת היה השם שלה, מצרים, סוריה, לבנון, ירדן, היה, ישבו ככה כמו שישבים מאוד עם השמות שלהם.
הם
ישבו כאן? זה אורגן על ידי המועצה הזאת, שעסקו בזה עוד חודשים רבים, וכימנו את זה שאני אוכל להיות שם כשאני בניו יורק, שאוכל לדבר לפניהם. ואני חושב שיהיה לזה ערך, כי זה כל העיתונות וכל ה... זה בכלל משפיע שמי שעושה את הדברים האלה מוציא את עצמו מהחברה האנושית, מהתרבות האנושית. אני אומר עוד פעם, אי אפשר לדעת אם זה יכול הלכה למעשה להועיל או לא, כי אלה המשוגעים של אל-קאידה ובלנדן ואלה חושבים שהם עובדים את האלוקים על ידי השירות דמים שלהם וכן הלאה, אבל טוב ש... המדינות הערביות, המוסלמיות, הסכימו שזה נגד האמונה שלהם לעשות דברים כאלה. ויש כנראה גם, קיבלתי כבר עכשיו בבית, אחרי שחזרתי מכמה קרנות של כספים עצומים מוסלמיים, היושב ראש שלהם כתב לי מכתב שהוא מודה לי על מה שאני אמרתי, הוא רוצה שנקיים קשר ומסביר לי את מה שהם עושים וכן הלאה. היה חשש שהכספים האלה ילכו לחמאס, עכשיו אני מקווה שזה לא יהיה. אז זו הייתה השליחות הזאת, גם כלפי חוץ וגם ברוך השם בדברים שבקדושה, ובכל זאת אין כמו ארץ ישראל, ואין כמו בית המדרש ובית הכנסת שלנו, כל מה שרואים את העולם כולו, אמרתי את הפסוק על שמואל הנביא, שכבר לפני כמה שנים אמרתי כאן, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. הרמה הגבוהה של עבודת השם נעשית בבית הפרטי ובית השם. זה הוספתי ואמרתי מקדש, בדרך כלל חושבים שזה מחוץ לבית, הולכים את בית המקדש, בית הכנסת מקדש מעט, כל בית יהודי זה מקדש. השולחן זה כמו מסבח, מנורות השבת זה כמו נרות השבת, זה כמו המנורה התורה של בית המקדש, ואיש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. לא רק המזוזה שעל הפתח בנרות החנוכה שעל הפתח ביתו מבחוץ, אלא כל הבית כולו זה מקום של עבודת השם. כן יזכנו השם במהרה לעלות לירושלים ולעבוד אותו בבית המקדש. אבל צריך לדעת שיש שלוש מדרגות, יש מקדש פרטי של כל אחד בבית שלו, יש מקדש בית הכנסת, בכל מקום מקדש מעט, ויהיה בעזרת השם המקדש הגדול שיבנה במהרה בימינו, אמן. פתום לא כלום אי אפשר, מוריי ורבותיי, אני רוצה להציב שאלה, אם יחיינו השם בעזרת השם בשבוע הבא נדבר על התשובה. מה המצווה של הדלקת נרות בבית המקדש? להדליק נר או להדליק מנורה? אם תעיינו... מי אומר שזה שני דברים? הנר הוא בתוך המנורה. הדבר הוא מעניין מאוד, יש פרשיות שונות בתורה, והפרשיות השונות שבתורה מדברות גם על זה וגם על זה, ולכאורה יש נראה כמו סתירה, אבל זה לא סתירה. וגם העניין של חנוכה שהוא זכר לנורת המקדש, גם כן בנוי על שני היסודות האלה, הדלקת הנר והדלקת הנרות שבמנורה. ונראה מוריי ורבותיי את השאלה על פי הפסוקים. מקום הראשון שנזכר בתורה העניין של עשיית המנורה זה בפרשת תרומה. נאמר למשה רבנו ועשית נורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה לביאיה כפתוריה וכן הלאה. אחר כתוב ועשית את נרותיה שבעה והעלה את נרותיה והאיר למה מי יעלה והעלה. הכוונה כמובן לכהן, אבל והעלה. והעלה את נרותיה, זאת אומרת שבעה נרות, והעיר על עבר פניה, פניה זה במרכז של המנורה. ובסוף נאמר שמה, כיכר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה, וראה ועשה בתמידם אשר אתה מורה בהר. דורשים חז"ל, מה זה כתמידם אשר אתה מורה בהר? לא נזכר בתורה שהקדוש ברוך הוא הראה בהר שום דבר. אלא מה? רש"י אומר, זה דברי חז"ל, שיקשה משה במעשה המנורה, עד אשר הראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש. צריך להגיד למה הוא התקשה כל כך, ומה הוא התקשה? כל הכלים האחרים פשוט, רק את המנורה צריך להראות לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש. בטח, יש כאן יש שלושה דברים שנאמר מהם, וזה, זה העניין של המולד של הלבנה, שמשה רבנו התקשה, זה העניין של המנורה, ומה העניין השלישי? שנאמר על...
החודש הזה לכם.
החודש הזה לכם, ראש חודשים, זה הירח. מטבע
של אש.
ויש מחצית השקל. אז צריך להבין, להעמיק בעניין, למה דווקא כאן היה קושי שהיה צריך להראות לו באש. יש ודאי בזה איזשהו טעם. אז זו שאלה ראשונה שאנחנו שואלים. מה הקושי בעשיית המנורה? ומדוע היה צריך הקדוש ברוך הוא להראות לו באצבע? וזה אשר, כמראה אשר אני מראה אותך. וזה מעשה המנורה מקשה זהב, והסוגיה היא במסכת מנחות, ששם אם נעיין בסוגיה אנחנו נבין את הקושי שהיה. פעם שנייה, מיד אחרי פרשת תרומה, מופיע פרשת ואתה תצווה, שם בכלל מנורה אין, רק נר, פלא גדול. ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך תתית למאור להעלות נר תמיד. דבר על נר אחד. איפה נעלמו השבעה נרות? קודם דבר, שבעה נרות פה, נר אחד.
ומה אומר לך, עשה 70 נרות.
באוהל מועד, מה?
70 נרות כנגד כל אומה ומשהו ירושלים.
לא, לא נאמר לא, רק נאמר 70 פרים, לא 70 נרות. אין 70 נרות. יש את המנורה שמדליקים היום הראשון אחד, ביום השני שניים, ביום השלישי שלוש וכן
הלאה.
עכשיו נאמר, באוהל מועד מחוץ לפרוכת העדות, לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם, את בני ישראל. אז כנראה יש מנורה, שבעה נרות, ואלה את נרותיה, ועיר לב פניה, שזה מבוקר עד ערב, ויש מערב עד בוקר נר אחד.
תמיד.
נר תמיד, לעלות נר תמיד. גם זה אומר דורשני. זה פעמיים, פעם שלישית, נאמר בספר שמות, הדיווח, מה עשה משה רבנו? ויעש את המנורה, זהב טהור, מקשה עשה את המנורה, יריחה וקנה וגביעיה, כפתוריה ברכה ממנה היו וכן הלאה. ובסוף נאמר, ויעש את נרותיה שבעה ומלככיה מחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. מדובר על מנורה, עם שבעה קנים, עם כפתורים וברכים. הגמרא אומר שהיה גובה של 18 טפחים, ועשה אותה טהור. ההדגשה הייתה זהב טהור, הקהל חושב שמדובר על האיכות של הזהב. אנחנו נראה שעל פי חז"ל, שהבעיה הייתה איך לעשות שהמנורה תישמר בטהרה למרות שהיא כלי. כלי של מתכת, שיש בו בית קיבול, מקבל טומאה, אז איך אפשר להשאיר את זה במצב שיהיה טהור כולו? זה בספר שבות. כאשר באים לספר עבודת השם, תורת כהנים, לספר ויקרא, מקבלים את התשובה לשאלות הללו. אנחנו מוצאים בפרשת אמור, בסופה של פרשת אמור, אנחנו מוצאים את הדיווח איך עשה משה רבנו את העניין של המנורה. איפה זה? אתה זוכר?
אחרי המועדים.
אחרי המועדים. זהו. הנה, עוד פעם מופיע, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל כולך השם מזהי צח. זה אותו הפעם של ואתה תצווה, ששם לא נזכר שמו של משה רבנו בכל אותה הפרשה כידוע. פה נאמר גם כן צו. למה דווקא בעניין הזה נאמר תצווה, צו? יש בזה קושי כדי שצריך לתת פקודה, אחרי זה לא יתבצע. פה לא נאמר עניין של מנורה, פה לא נאמר רק עניין של נר, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו הארון מערב עד בוקר לפני השם תמיד חוקת עולם לדורותיכם. נאמר תמיד בנר, נאמר תמיד כאן, נאמר תמיד בתמיד. פה נאמר בסוף נזכרת מנורה, על המנורה התהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. את המצווה היא לעלות נר תמיד, אבל התנאי הוא שצריכה להיות מנורה תהורה. פה יש כבר תשובה לשאלה הזאת, מהי המצווה, נר או מנורה? דורשים רבותינו שעניין המנורה התהורה הוא תנאי לקיום המצווה של הנר. אם רוצים לקיים, אם אין מנורה תהורה, אז אין לו חל חיוב של העלאת הנרות. ולכן צריך לעשות מנורה תהורה, ואז מקיימים את המצווה בנר האחד. איזה נר מדובר כאן? נזכיר עכשיו את הגמרא, את הגמרא במסכת שבת, שאומרת על פרוכת העדות, הפרוכת שראה לעדות, עדות היא לבאי העולם, לכל באי העולם, שהשכינה שורה בישראל, זה בתשתלם ממה שדיברנו קודם, כלפי הדעים שצריך לקדש עם שמיים כלפיהם. עדות היא לכל באי העולם, זה הנר המערבי, שהיה נותן בה שמן כמידת חברותיה, ובה היה מתחיל וממנה היה מסיים. זאת אומרת שהיה כמות של שמן, שמספיקה רק מערב עד בוקר, או מבוקר עד ערב, אז הנרות האחרים היו נכבים. בלילה היה דולק עוד נר, נר תמיד כל הלילה, עד הבוקר, בדרך נס, לא בדרך טבע. זאת שהשמן נעשה בו נס בכל יום, בשמן הטהור, שהמנורה הטהורה, שהיה דולק באיכות יותר מאשר כל יתר ששת הנרות. הנר המערבי היה נעשה בו נס, והאיכות שלו הייתה כזאת שבמקום שיבער, נאמר לא בדיוק 12 שעות, הוא בעל 24 שעות. זאת אומרת שזה נס שהיה במקדש בכל יום, שזה הייתה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, זהו הנר התמיד שמדובר עליו. אם כן, מורה ורבותיי, אם ככה הוא המצב, מה היה הרעש הגדול שעשו רבותינו על הפח שמן טהור שהדליקו בו יותר, לא יום אחד אלא שבעה ימים? זה נס קבוע במקדש היה שהשמן דולק יותר מאשר באופן טבעי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מהפך את האיכות שלו שיותר זמן באותו כמות. אז טוב, אז חזר הנס למקומו. זה היה נס כל יום, זה נס היה של שבעה ימים. צריך להבין מה כאן הולך, למה כל כך הרעש הגדול שעשו מזה את עיקר יסוד עניין החנוכה, בזמן שזה היה דבר קבוע שבמקדש, בנר המערבי. ועל נסים שבמקדש לא מצינו שעשו חגים, היה ניסים, 10 ניסים בית המקדש לפי המשנה, היו עוד ניסים, הרבה ניסים, לא עשו חגיגות מזה. כאן שיש פה איזשהו דבר פנימי עמוק שגרם לחזל לקבוע את עיקר יסוד העבודה של נר חנוכה על המצווה של הדלקת נרות, שהיא בעצם מצווה של הדלקת נר אחד, כי אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שכן מצווה לו להדליק נר חנוכה, לא להדליק נרות של חנוכה, אומר על יחיד בנר אחד יוצאים ידי חורה. וכם ההיבטים האלה מדברים על הדרך של מאחד עד שמונה, אבל בברכה שגידו חכמים נאמר לעלות נר תמיד, לא נרות. יש מערב קוק זצל, מרן אור ישראל בקדושו, הסבר גדול למה זה נר ולא נרות, נר יחיד. צריך להבין מה העניין של ריבוי הנרות והנר האחד, התמיד שהיה במקדש והתמיד שהיה בשמונה ימי חנוכה, איך זה משתלב ואיך זה משתלב עם כל יסוד הנס של חנוכה, נס הניצחון של מעטים נגד רבים וכן הלאה. שזה, על זה אנחנו אומרים הלל, כי לא מהלל על עניין הנרות, אומרים הלל על עניין הניצחון, על הישועה, וככה אנחנו אומרים. ועוד יותר קשה, אני משאיר לכם עוד שאלות, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. כל יהודי אומר אחרי הדלקת הנרות, הדלקת הנר הראשון כנרות, הנרות הללו שם מדליקים
קודש.
לא, מהתחלה. למה? למה מדליקים נרות? הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים, על הגבורות, על הישועות, מלחמות, לא, איפה? צריך להגיד, אנו מדליקים נר, כי נעשה נס במקדש, שהשמן הטהור הדליק יותר בזמנו. חכמי ישראל, נזכר כבר במסכת סופרים, שהגאונים תקנו את זה, תקנו להגיד, אחרי הדלקת הנרות, הסבר, והיסוד חסר מהספר. בכלל לא מזכירים את עניין השמן הטהור שנעשה בנס והדליק בנו עוד שבעה ימים נוספים. אז זה פלא עצום, ואומרים זה כל היהודים, אף אחד לא חושב על זה, אולי כן חושב, כתבו על זה. היה צריך להגיד על עוד מדליקים על שם שנעשה נס לאבותינו החשמונאים, שלא מצאו רק פח שמן טהור ליום אחד, ודליקו שמן, זה לא נזכר בכלל. נזכר הניסים והישועות, הנפלאות, הגבורות. שנעשו לאבותינו, הכהנים הקדושים, בימים ההם בזמן הזה. צריך להבין את העניין הזה. אם נבין את זה, ונבין את ההבדל שבין נר תמיד לבין מנורה, ונבין את העניין הזה של התקנה של חכמים לעשות חג, בהלל והודאה, והקשר בין המלחמה עם היוונים והארורים, לבין הקדושה של בית המקדש, כל העניין יתבהר לנו.